אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט מיוחד מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. הוא רוכן על ברכיו, תופס שתי צדפות באצבעותיו, הוא מתחיל להסביר לי, ההרמון שלך הוא שטח עוין, והגדוד שלי יכבוש אותו. השורה הבאה נלקחה מאחד מספרי הרומן רומנטי המצליחים ביותר בספרות העברית, ולכבוד שבוע הספר, שולחנות הגורים, שולחן של ספרנים, שולחן של סופרות בתחום הרגש ושולחן של מוציאים לאור מעולם היהדות וספרי דת, שיחות על הסוגות הספרותיות המצליחות ביותר אצל הקורא העברי. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. האזנה נעימה.
גם כן תרבות.
רבות אנחנו עוסקים כאן בכאן תרבות, גם בתוכנית שלנו, גם בתוכנית מה שכרוך עם איה סלע ויובל אביבי, בשוק הספרים בישראל, במצבם של הסופרים, בטבעת החנק של רשתות הספרים ובמיעוטם של הקוראים. אבל האם באמת מעטים הם? דווקא בשבוע הספר הזה אנחנו בוחרים להפנות מבט לעיר זרקור לספריות הציבוריות. בישראל יש כמעט 1,000 ספריות, רבות רבות מהן שוקקות חיים. קחו למשל את הספרייה בלוד, שמספר המנויים בה קפץ מ-3,000 ל-35,000, או הספרייה במשגב, ש-43% מכלל תושבי האזור מנויים בה, או הספרייה ברעת, ש-5,000 תושבים מבקרים בה, והדוגמאות בכל רחבי הארץ רבות. ננסה לדבר על המנויים ולא פחות על הספרנים עצמם. מהו עולמם הפנימי? איך הם רוכשים את אמון הקוראים? מה עם הספר שהם קוראים בסתר? נברך לשלום את אמיל יא קודיש, מנהלת הספרייה הציבורית בלוד. בוקר טוב לך.
בוקר גואל.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו היום. נברך גם לשלום את מי שלצידך, סאלה אבו ג'אפר, מנהל ומקים הספרייה העירונית ברעת. בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
תודה רבה. רון ניסל, מנהל הספרייה במשגב. בוקר טוב.
בוקר טוב לקולגות, לך, לכולם.
יעל אריאל, מנהלת ספריית ראש פינה, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב לכולם ולכל המאזינים.
אמיליה, נתחיל איתך ברשותך. מה זה אומר להיות מנהלת ספרייה?
מנהלת ספרייה, אני חושבת שכשאנחנו מדברים על הספרייה הקלאסית, אז כמובן שכולנו מכירים, רובנו מכירים.
את זו שאומרת לנו
בדיוק, היום הספריות הציבוריות שוקקות חיים, יש אזורים שהם בעצם סתירים, ששם אנחנו באמת מקפידים על שקט, בספריות העיון, מעבר לכך, הספרייה שוקקת חיים.
מלאה בחגיגה, אבל אני שואל אותך באופן אישי, מה זה בשבילך להיות מנהלת ספרייה?
אני רוצה לומר לך, בעיר לוד, בשבילי להיות מנהלת ספרייה, זה סוכנת שינוי לתוך הקהילה, לתוך הקהילה. אנחנו מבינים שילד שקורא הרבה בשעות הפנאי הוא בהכרח תלמיד טוב. ולכן מה שחשוב זה לגרות אותם ובעצם לחשוף את הילדים, בעיקר מאוכלוסיות חלשות, לעולם הספר. ואחד הדברים שאנחנו עושים כאן בספרייה, זה לא באמת בעזרת הצגות או שעות סיפור או דברים מהסוג הזה, הדברים הקלאסיים שכולנו מכירים, אלא להפך, סוג של איזשהו מודל חדש. את חדרי העיון עברנו, זאת אומרת, הפכנו למרכזי למידה שוקקים. כל מה שבעצם יכול לפרוץ איזושהי טריקת זכוכית לגבי הילדים האלה, שההורים שלהם לא מחנכים אותם מלכתחילה, שבעצם התיכון הוא איזשהו, בעצם איזשהו מעבר, איזושהי כברה דרך אל האוניברסיטה. לך נכנסת הספרייה, אז הילדים האלה מקבלים אהבה, המון חום ואהבה, אבל מה שחשוב זה שאנחנו נראה להם שזה אפשרי, ואנחנו עושים המון המון דברים ופעילויות כדי להראות להם שהדברים אפשריים וגם הם יכולים.
עוד רגע אשאל אותך, אמיליה, איך את מגרה אותם, ואני משתמש כמובן במילה שאת בחרת. אשאל אותך, סאלי אבו ג'אפר, מהספרייה ברהט, מהו ה-DNA של המבקרות והמבקרים, המנויות והמנויים אצלך בספרייה?
תראה, אצלנו בספרייה אנחנו לא בכלל בקטגוריה של לוד, רמלה ומשהו כדומה, אבל אצלנו בספרייה, למשל, בהיות שהעיר רהט כמו אחרי, הספרייה נפתחה רק ב-2010, לא בשנות ה-70 שהעיר הוקמה, שהיישוב הוקם, היום יש לנו בספרייה, רוב המבקרים בספרייה הם צעירות ולא צעירים, ומה שחשוב להם למצוא, הם מצאו בספרייה מקום שהוא נותן להם שירות ומענה לקריאה ולשקט.
אבל מי הם? אתה יכול לומר לי, בני כמה הם? האם יש יותר ילדות מילדים? האם ההורים באים איתם? מי הם?
אני אגיד לך, לרוב כ-80% זה צעירות, בנות, מגיל תיכון עד אקדמיה, מעט מאוד הורים ופעילות משותפת בין בתי הספר ומה שאני קורא לזה קהל שבוי, שבמסגרת שותפי פעולה עם מוסדות העיר השונים, שהם מתארחים בספרייה ומקבלים שירות מהספרייה.
אז בוא נדבר על אותה בחורה צעירה שמגיעה אליך, ילדה 12, 13, 14, 15, כמו שאתה אומר, 80% מהן הן הלקוחות שלך. היא מחפשת מפלט אצלך, זה בית שני עבורה, מה הספרייה משמשת בשבילה?
העיר רהט היא העיר הצעירה במדינה, כי 27,000 תלמידים נמצאים בתוך העיר, והמשפחות הן ברוכות ילדים והבתים הם מאוד צפופים ויש בתוך מגרש אחד 4 ו-5 משפחות, אז אם הצעירים מחפשים מפלט לשקט, מפלט למקום שנותן לו מענה,
היא צריכה קצת שקט,
שקט, אינטרנט, מפגש תרבות שהם חברים וחברות שהם לא יכולים לפגש בכל מיני מקומות, אז הספרייה מהווה מקום מפגש לתרבות או למידה משותפת בין סטודנטים באקדמיה או נערים או צעירים בכל מיני שכבות העיר שהם מוצאים את המקום, כי הספרייה הפכה למרכז תרבות ש מכיל בתוכו את כל הקבוצות.
כן, גם אותך ברשותך אשאל, כמו שאשאל אחר כך את אמיליה, איך אתה מגרה את אותם צעירות וצעירים להישאר במקום ולקבל קצת ידע. אבל עוד לפני כן, רון, להיות מנהל הספרייה במשגב, זה היה מה? זה היה חלום?
זה לא היה חלום, זה באמת עם יד על הלב, זה נקרא בדרכי וטוב שכך. אני מגיע מעולם החינוך, מעולם העבודה עם נוער וכן הלאה, אבל זה נקרא בדרכי וזה נפל כמו, נפל ממש במקום.
כי מה הבנת כשנכנסת?
הבנתי שזו שליחות. להיות מנהל ספרייה, מנהלת ספרייה כיום בארץ, לנסות ולהביא את קהל הקוראים אל המרחב הזה, זו שליחות, כי זה משפר, זה משפר את האישיות, זה משפר את החברה, זה עושה דברים נפלאים, ככל שאנשים יותר חשופים לזה וקוראים וניגשים לספרייה, זה משפר אותנו כבני אדם.
האם זה שונה, רון, ממה שכשאתה ואני היינו ילדים? האם מצב התרבות בכלל הגיע לאיזשהו שפל שאתם חייבים לשמש עוגן שקודם אולי לא היו זקוקים לו?
ראשית, אנחנו באמת בגילאים דומים, כשהיינו ילדים הספריות היו מעט מאובקות ומעט מרתיעות.
כן, צעקו עלינו כל הזמן שם, כן.
גם צעקו עלינו וגם זה היה מיושן וגם זה היה מוגבל מבחינת כמות הספרים, ולא הייתה התלהבות כמו שאני רואה היום, זה לא, זה ממש, אני חי את עולם הספריות בארץ כולה, והיום הספריות הן תוססות והן אטרקטיביות והן מזמנות חוויית כניסה והשאלה וישיבה ושהייה הרבה הרבה יותר ממה שהיה בעבר. זה התפקיד שלנו, מנהלות הספריות הציבוריות, להפוך את הספרייה למקום ש צועק בכל רם, בואו כנסו, סבבה פה.
סבבה פה, אני לא בטוח שזה הז'רגון הנכון להיום, אבל מה אני יודע. הזכרתי קודם, רון, את העובדה ש-43% מכלל תושבי האזור מנויים בספרייה שלך, במשגב, ספרייה מעורבת, גם ערבים וגם יהודים. זה בגלל החוסר של מוסדות תרבות אחרים באזור, או כי זה המקום שהם רוצים להיות בו?
התשובה היא גם וגם. ראשית, אנחנו פריפריה. אנחנו בגליל, גליל התחתון, קצת גליל עליון. אין לנו את ההיצע שקיים במרכז הארץ בערים הגדולות. זה דבר אחד. דבר שני, האוכלוסייה כאן היא אוכלוסייה דעתנית שמחפשת את הגירויים הללו. גם נוער, זה דבר מדהים שקורה אצלנו. הנוער קורה בכמויות מעוררות השתאות. גם אם זה ספרות פנטזיה וגם ספרות אחרת, אבל נוער נכנס וקורא, בוודאי מבוגרים שמהווים בעצם את הדוגמה שלאורה הילדים הולכים אחריהם, וזה סוג של תרבות או נוהג כאן במשגב. הזכרת שאנחנו גם ספרייה
מעורבת
וגם ערבית, כי המועצה האזורית משגב היא מועצה מאוד מיוחדת, יש בה 29 יישובים יהודים, 6 יישובים בדואים, יש לנו סניף באחד היישובים הבדואים, היישוב הגדול ביניהם בסלאמי, והרעיון הוא לנסות ולהרגיל בקרב הילדים את הרגילי הקריאה.
אולי יעבור אלייך יעל, כאמור יעל אריאל, מנהלת ספריית ראש פינה. איך את מדברת עם הצעירות והצעירים שאת רוצה שיכנסו אלייך לספרייה? איך את מדברת איתם אפילו בז'רגון, בטרמינולוגיה, בשפה שתגרום להם לקחת ספר מהמדף?
יש לנו שיתופי פעולה עם בית הספר היסודי במושבה, כך שהם נחשפים לספרייה לאורך שנת הלימודים, וחוזרים על הספרייה אחר הצהריים ומביאים איתם את ההורים, את הסבים, את הסבתות, כל מיני אנשים ששכחו שיש להם מנוי לספרייה, פשוט חוזרים לספרייה. אני מדברת איתם מאוד בגובה העיניים, אנחנו עושים כל מיני פעילויות, כמו שהסיפור שאני מעבירה, והשיח הוא מאוד פתוח ומאוד כן ומאוד נעים וחופשי. אני עם הפרעת קשב. הם יודעים שבספרייה שלנו אין, אני בכוונה משתמש במילה חזקה, זה הכלל הראשון בספרייה. כל מי שמגיע לספרייה יודע, בספרייה שלנו אין המוטו שלי זה, אתה אמרת את זה מקודם במילים שלך, וזה בדיוק אותו דבר, הספרייה כמקום להיות בו. הם מגיעים לספרייה כדי להיות בה. יש אנשים שמגיעים לספרייה בשעת הפתיחה, וממש צריך לבקש מהם ללכת כשמגיע הרגע לסגור את הספרייה. פשוט רוצים להיות בה. יכול להיות שזה מן הסתם גם מתקשר למה שרון אמר, אנחנו פריפריה ואפשרויות התנאי כאן מעטות יחסית, אבל אנשים תמאים לספרייה, הם באים להיות במקום הזה.
באיזה...
על הדרך הם גם לוקחים ספרים, זה לא העיקר, זה גם.
באיזה גיל הם מפסיקים לבוא אלייך, יעל? הגילאים הצעירים, אני מבין, שעות סיפור, אני מבין, מפגש עם סופרות וסופרים, אני מבין. באיזה גיל את שמה לב שזהו, הם כבר מצאו עולם אחר, ושם העבודה הקשה יותר שלך להחזיר אותם אלייך?
ככל שהם מעמיקים לתוך גיל ההתבגרות, וגם הפעילויות שלהם משתנות, אני יכולה להגיד באופן אישי על הבנים שלי, בני 14 ו-16, שקרו המון, הצעיר עוד ממשיך פה ושם, אבל הגדול יותר, החברים הפכו להיות מרכז הפעילות העיקרי שלו, חדש כושר כמובן, וזה הגיל שצריך ככה לנסות לשאוב אותם בחזרה, לא תמיד בהצלחה, אבל הם חוזרים בצבא, הם חוזרים אחרי הצבא, זה מעין אתנחת כזו שהם עושים בדרך.
גם זה מותר. אמיליה, אני רוצה לעבור אלייך ובאמת לדבר על הנתון הפנטסטי הזה, אני אפילו לא יודע אם הוא מדויק, כן? מספר המנויים בספרייה שלך קפץ מ-3,000 ל-35,000?
היום הוא כבר עומד על 36,000.
אז אנחנו נשתוק כולנו, ואת תגידי לנו איך עושים את זה.
אז אני רוצה לומר ששיתופי הפעולה בין הגורמים בעיר, כלומר, הנהלת העיר, הסטודנטים בעיר, צוות הספרייה, כל אלה בעצם גרמו לכך שאנחנו נעשה עבודה משותפת, היא זו שגרמה לכך שבעצם אנחנו נוכל להגדיל את מספר הקוראים. כמובן שנדרשת המון המון יצירתיות, וכל פעם כשאני אומרת לאנשים שנמצאים סביבי, אני אומרת להם, חבר'ה, בואו ותאמרו לי, בואו תוציאו, בואו תדברו, גם אם זה נראה לכם איזשהו רעיון שטותי, בסופו של דבר, אנחנו באמת נסנן את הרעיונות וכולי. אני רוצה לומר לך שאתה שאלת...
אבל 35 אלף, אני לא מצליח עדיין להבין את זה. 36 תיקנת אותי, כן.
אז אני אסביר. אני יכולה לומר לך שמעבר לזה שהסתובבנו וכיתתנו רגליים וסיפרנו שיש ספרייה, ופרסמנו במדיה, ותלינו שילוט בכל העיר וכולי. אבל בחודש הקריאה, כשהיה אירוע מאוד מאוד גדול, אני זוכרת את האירוע הראשון שלנו, ומה שעשיתי בעצם זה חילקנו שוברים לילדים. הודענו שמי שיגיע לספרייה, יש דוכן, דוכן... סליחה? הלו?
כן, אמיליה, אנחנו מקשיבים.
אני אומרת שהודענו לכולם, הכנו שוברים בשווי 50 שקלים, והודענו שמי שמגיע לפעילות ומשתתף בפעילות, יהיה דוכן גדול ענק של צומת ספרים, ויוכלו לממש את זה במקום. יחד עם זאת, בעצם עשינו למשל איזשהו חודש הקריאה, התגלתה ספרייה קדומה בספרייה הציבורית לדורות, ופשוט חברנו לאתר ארכיאולוגי שנמצא כאן בלוד, הבאנו את כל הכלים, ועשינו סינכרון בין, בעצם בין הארכיאולוגיה לבין הספרות, וזאת הייתה פעילות של מעניין. ילדים שחפו מסננות, בחולות, וכולי וכולי, ועמדו סטודנטים, והחתימו את הילדים, וילדים לא קיבלו שוברים, אם הם לא עברו מעמדה לעמדה, ברגע שכולם סיימו בעצם לבקר בכל העמדות, הם קיבלו שובר. ואנחנו יודעים שמתנה ומשהו ש...
כן, זה נחמד, גם אני מחבב את זה. אמרי משהו ברשותך, מתוך ה-36 אלף, כמה מהמנויים והמנויות שלך הם מהחברה הערבית בעיר, והאם יש לך מדפים גם בספרות ערבית?
יש לי מדפים בספרות הערבית, ולצערי הרב, תראה, אני מאמינה שיש קוראים מהחברה הערבית בעיר לוד. אלא שהם פחות מבקרים בספרייה לצערי. אנחנו כן רואים את האוכלוסייה הערבית אצלנו בחדרי העיון. כלומר, הם נעזרים במרכזי הלמידה. הסטודנטים מוצאים פה מרחבי למידה. אבל לצערי הרב, רוב הזמן מדפי הספרים בשפה הערבית נשארים יתומים. לצערי הרב.
אז עוד עבודה נכונה לכם. אולי...
בהחלט כן, בהחלט כן.
אולי, אולי בנקודה הזו אשאל אותך סאלה אבו ג'אפר, כאמור מנהל ומקים הספרייה העירונית ברעת. יש מספיק ספרות המתורגמת והמודפסת בערבית בישראל בשביל למלא ספרייה שלמה?
כמובן יש ספרים, יש הוצאות מקור שהם בארץ, כאילו יש גם ברשות, יש גם ספקי ספרים שהם מסתובבים.
אבל העבודה שלך קשה יותר, נכון? משל שאר המנהלות והמנהלים, כדי להשיג אפילו פיזית את הספרים עצמם, צריך לומר את הדבר הזה, כן.
עד משמעי, העבודה עם בחירת הספרים באופס היא קשה מאוד, כי לא כל דבר, אם אתה מזמין מסטימצקי, אז יש להם את כל העותקים, כמה שאתה רוצה, אתה יכול להזמין, אבל אם לא הגעת לספק בזמן, ואם לא בחרת את האופס בזמן, אז ככה הספר יעלם ואתה צריך על מנת לקבל אותו, זה עלות יתירה, זה צריך להגיע למשל ממצרים, ממרוקו, עכשיו נפתח לנו הדלת מהאמירויות ומבחרן.
מותר לך לייבא מהאמירויות?
אנחנו עובדים,
אתם עוד עובדים על זה, כי מבחינה חוקית עדיין זה אסור.
לא, אנחנו, תראה, אנחנו לא, יש לפי הנוהל של משרד התרבות, יש ספקים מורשים שאנחנו דרכם יכולים, ויש מערכת רכש מאוד מסודרת שאנחנו עובדים דרכה, והיא עונה על הצרכים של הספריות הציבוריות בחברה הערבית, וככה זה משתמש. אנחנו לא צריכים לדאוג להרבה כאבי ראש, אבל צריך להיות חכם ולדעת מתי לבחור את הספר, ותמיד להיות מאוד כאן לדברים החדשים
החמים ביותר. אולי רון, אשאל אותך ברשותך, כאמור מנהל הספרייה במשגב, עד כמה מדינת ישראל נותנת לך גב? עד כמה משרד התרבות נותן לך גב באמצעים ובתקציבים שאתה באמת זקוק להם כדי להעמיד מוסד לתפארת?
אני נאנח ותוהה כמה אני אשתף בקשרה של השאלה הזו. משרד התרבות נותן לנו, מדינת ישראל, משרד התרבות, בתוקף חוק, מגיעים כ-85 מיליון ש"ח לספריות הציבוריות, חוק שנחקק לפני... אני חושב, 12 שנים, חוק הספריות הציבוריות. מעט שנחקק החוק, המנויים בספריות הציבוריות הם בחינם, של דבר שכרוך אחד בשני, וזה נהדר. בשנים האחרונות התקציב מגיע אלינו בדילי במהלך השנה, בתחילת השנה, בוודאי לא בינואר, לפעמים בפברואר, לפעמים במרץ.
היו שנים שאפילו בתוכנית כאן אנחנו דיווחנו על הרבה חודשים קדימה, אפילו מהפברואר והמרץ שעליהם אתה מדבר.
אמת, היו חודשים שגם זה היה ביוני, התקציב הגיע ממשרד התרבות, אתה בוודאי מוזמן לפנות למשרד התרבות, למחלקה לספריות, לנסות ולהבין את
הרציונל, כי באמת נדמה שבמהלך השנים האחרונות והייתה תקווה, ואני אשמח כל אחד מכם שירצה להגיב לזה, אף כי אני יודע שזה פחות נוח לכם בנקודה הזאת, במהלך השנים הייתה בעיה עם מרכז הספר, מרכז הספריות והיחס והקשר לספריות הציבוריות, הייתה תקווה שעם שינוי השרה, מהשרה מירי רגב אל השר החדש חילי טרופר, הדברים השתנו. האם עכשיו השיח שלכם טוב יותר, קל יותר מולם?
התשובה היא לא. ראשית, מרכז הספר והספריות זה אייטם שולי בציפור. זה גוף שתומך בנו, הוא גם אמור להיות נתמך לידי משרד התרבות, והתמיכה בו ירדה, דבר שפוגע בנו בספריות הציבוריות. המעבר לשר התרבות חילי טרופר באמת הייתה ציפייה שדברים השתפרו. בפועל, דווקא השנה הנוכחית, שנת 2022, התחילה גרוע, וכמו שאומרים, אתה מתחיל גרוע ולאט לאט זה נהיה גרוע יותר. התקציבים מקרטיים מטפטפים אלינו. עד כה אנחנו באמצע שנה קיבלנו תקציב רק עבור 5 חודשים, למרות שהיינו אמורים לקבל כבר את הרבעון השלישי, על מנת שנוכל לקיים ולהוציא לפועל תוכניות שנתיות שלכאורה רתמנו ופנטזנו עליהן, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר מבין התוכניות שתכננו עבור הקהל שלנו. מי שנפגע זה כמובן כל ציבור הקוראים בישראל, שזה מאות אלפי ואולי אפילו יותר אנשים שנפגעים מזה שהתקציב לא מגיע. ושוב, הכתובית היא כמובן נמצאת
כמובן,
תרבות,
כמובן, צריך לתקיות. להוסיף לזה, זה לא קשור אליכם כמובן, רק בשביל להסביר למאזינות המאזינים, צריך להוסיף לדברים שאמר רון עכשיו קומה נוספת, וזה התמורה שמקבלות סופרות וסופרים מזה שכל אחד ואחת לוקח את הספר אליו הביתה לכמה ימים, לא תמיד הם מקבלים את התמורה, יש איזושהי שיטה מבולגנת של מין סקר כזה, שבוחנים ספרייה מסוימת בזמן מסוים, באמת משהו לא ברור לגמרי, רוב הסופרות והסופרים באמת לא מקבלים את השכר שמגיע להם על זה שאנחנו לוקחים את הספרים שלהם בספריות. יעל, את לא מתוקצבת משרד התרבות, נכון או שאני טועה?
לא, אני מתוקצבת משרד התרבות, אני מתוקצבת בתקציב המינימלי שניתן, המושבה היא קטנה ולא נלקחת בחשבון העובדה שאנחנו מאפשרים לתושבי האזור כולו לפתוח.
לא רק המקום שלכם, אלא הסביבה כולה, כן.
כן, יישובים רבים, ממש ברדיוס מאוד גדול, מנויים אצלנו, ואנחנו לא גובים דמי מנוי, מתוך ראייה שהספרייה, שירותי הספרייה צריכים להינתן בחינם, וללא עלות, גם לתושבי חוץ. אבל אני נתמכת על ידי משרד התרבות.
אז איך בכל זאת, גם בעקבות דבריו של רון, וגם אני שואל אותך, איך בכל זאת, למרות, מנסים או ממשיכים להעמיד איכל?
טוב, אני אהיה קלישייתיים לרגע, אני מושכת את השמיכה וקר לי מאוד. כל מיני משחקים, דרך ראש הרשות שנתן לי עכשיו לא מזמן אילנה דיין הייתה אצלנו, ועל מנת לממן את האירוע, ראש המועצה מוטי חתיאל העביר סכום כסף כדי שנוכל לקיים את המפגש. כל מיני ויתורים שאני עושה מתקציב הספרייה שניתן על ידי הרשות. ויתור, דבר על חשבון, כבר דברים באים על חשבון דברים אחרים, בכאב לב רב, אני יכולה להגיד שהרבה פעמים אני סוברת, כמו שרון ציין, הכסף נכנס בפעימות מאוד קטנות, ממש בשלוקים, לגימות, אז אני פשוט מחכה לרגע מסוים, שנייה לפני שהתקציב נסגר, ומבצעת רכש גדול יותר, או מזמינה אירוע תרבות גדול יותר, יש תקופות מתות, אין לך כסף, אתה לא יכול לעשות אירועים, אתה לא יכול לקנות ספרים, אז באמת אתה מושך את השמיכה מצד לצד, ו לא נעים.
לא, לא נעים בכלל, גם לשיחה הזו בכלל. אמיליה, אולי בנקודה הזו אשאל אותך, דווקא כמי שחווה הצלחה כל כך גדולה בתוך העיר, כמה הספריות הציבוריות בישראל זקוקות? מה התקציב האמיתי שהספריות זקוקות להם?
אני רוצה לומר לך שראשית, יש איזה שהם מבחני תמיכה לספריות,
כשדיברנו על זה, השבוע היה ביקור אצלי של משרד התרבות, ושוחחנו על כל הנושא של מבחני התמיכה. זאת אומרת, זה איזשהו מודל מאוד מאוד ישן, שצריך לשבת ולבחון אותו מחדש. ולא ניכנס ולא נעלה את חבר פרטים.
לא, לא. אבל צריך לחשוב על כל העסק מההתחלה, אם אנחנו באמת רוצים שהילדות והילדים שלנו ישבו ויקראו.
נכון, ולשמחתי הרבה, לי יש רשות שהיא תומכת, ועד שהכספים מגיעים אליי ממשרד התרבות, אני משתמשת בעצם, אני משתמשת בכספים של הרשות. לצערי, אין לי, לצערי הרב, אין לי סעיף ספרים, ושם אני חווה את מה שהחברים שלי חווים. דיברנו גם על כך עם משרד התרבות, ויש טענה שהם נלחמים בזה גם כן, ויש עם זה שהם בעיות שאני לא נכנסת אליהם כרגע, ואני גם לא מצויה בפרטים. אבל כן דיברנו על הדברים, דיברנו על כל הנושא של הזילות של מקצוע הספרנים, שקשה לנו היום לגייס ספרנים לתוך ספריות, זה משהו שאף אחד לא נותן עליו את הדעת.
בגלל הדימוי, אמיליה, או בגלל השכר, בגלל מה?
אני חושבת שהכל יחד, אתה יודע, בארצות הברית או בכלל בחול, בעולם כולו, ספרן זה פרופסיה, וכשאתה אומר שאתה ספרן או מנהל ספרייה, אז וואו, מסתכלים עליך, ופה בארץ אתה ספרן, אז הרבה פעמים, אתה יודע, ומה שקורה זה שמבקשים מאיתנו הספרנים להיות בעלי תארים, עם תארים ראשונים ושניים, ואם אין לנו, ויש לנו תארים ואין לנו, אנחנו לא ספרנים, אז מבקשים מאיתנו, בעצם תנאי הסף הם מחייבים אותנו ללמוד ספרנות. יחד עם זאת, השכר הוא שכר מינימום. שעות העבודה הם שעות אחר הצהריים. אז תחשוב, מי רוצה, אדם משכיל, שאמור לעבוד בשעות אחר הצהריים, בשכר מינימום, יגיע לכאן.
מי יסכים לדבר הזה? בוודאי. טוב, אני לצערי צריך לסיים את השיחה המאוד מעניינת הזאת, חלום חיי להיות ספרן. נאמר לכם תודה לכבוד שבוע הספר הזה, אמיליה קודיש וסאלה אבו ג'אפר, ורון ניסל ויעל אריאל, תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר.
גם כן תרבות.
דוח הספרייה הלאומית שבחן את הספרים שהודפסו בישראל במהלך 2021 גילה לנו, כמו שכבר אמרנו כאן בתוכנית, שבשנה שעברה ראו אור בישראל 7,344 ספרים. התחום שבו יוצאים הכי הרבה ספרים בישראל הוא מדעי היהדות, שתופסים כמעט 30% מהתחום, למעלה מ-2,000 ספרים בשנה שעברה, יותר אפילו מתחום הפרוזה והשירה, שתופסים רק 25% מהשוק. מי הם הקוראים ומה רואה אור בתחום? נשאל, ונדבר עכשיו עם עמי ברולץ, עורך תחום יהדות בידיעות ספרים. בוקר טוב לך, עמי.
שלום, בוקר טוב.
תודה שאתה איתנו, ונברך לשלום את יהושע מילר, מול הוצאת קורן וספרי מגיד. בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב, בוקר טוב גם לעמי.
עמי, נתחיל איתך ברשותך, כ-30 ספרי יהדות, מה שקוראים, יוצאים אצלך במחלקה, נכון? בכל שנה.
כן, בערך, כן, נכון.
מה בתוכם?
תראה, בגדול, אנחנו מוצאים ספרים שהם פונים בחלקם לציבור הדתי, כלומר ספרים בעצם שהם משיקים למה שנקרא ספרי קודש, שהם ספרי פרשת שבוע, ספרי חסידות, מחשבת ישראל, אבל יש חצי אחר שהוא בעצם ספרים ש... הם פונים לקהל קצת יותר רחב, אנחנו תמיד מנסים לפרוץ מעבר למגזר הדתי, וזה אחד התפקידים התרבותיים שאנחנו עושים ככה לעצמנו, ואלה הם ספרים שגם מנסים צד אחד להנגיש את היהדות, לדבר בקוד יותר פתוח על, על, על כל המקורות, וספרים שבעצם באים לומר, או באים לנסות לדובב את השפה, העתיקה הקדומה, ולנסות לומר מה יש ליהדות לומר בימינו. ואלה ספרים בהחלט מעניינים ומאתגרים.
שהדוגמה לזה למשל היא?
תראה, למשל, יש את סדרת הספרים של בית אביחי, קרן אביחי, שבעצם הנגישו את, את פרקי אבות ואת חמשת המגילות. מה שעשתה אמיליה מרוסי על פרשת השבוע, הנגישה את פרשת השבוע לילדי ישראל, ממש בשפה השווה לכל נפש. סיוון רב מאיר, פרשת שבוע, ועוד כל מיני ספרים על החגים, ספרים מהסוג הזה.
שהם אלה שמצליחים לעבור את קו הציבור הדתי, והולך יותר אל העולמות שאנחנו מכירים יותר ויותר בשנים האחרונות, של החיבור לשורשים, של החזרה בתשובה, או באזורים האלה.
באזורים האלה, כי אני חושב שהיום כבר פחות מדברים על חזרה בתשובה, אלא על... על רצף, על, על תשטוש קווים, אנשים לא חייבים לחזור בתשובה ולעבור צד, הם חייבים להישאר בעולם תרבותי
שלהם. גם לא צריך, גם לא צריך לחזור בתשובה כדי ללמוד מה אומרים המקורות שלנו.
לגמרי,
דבר איתי מספרים בבקשה. אם הסופרות והסופרים שלנו בתחום הפרוזה, בקושי מצליחים להגיע לכ-5,000 עותקים, אלא אם כן מדובר בהצלחה יוצאת דופן שמגיעה ל-10,000 או 20,000, כמה מוכר מין ספר יהדות שכזה?
אז תראה, ספרי פרוזה באמת מקום מאוד קשה, ובוודאי ספרי ביקורים, אני חושב שהמספרים שם אפילו יותר נמוכים ממה שאתה אומר. תראה, גם ביהדות, כמובן יש את המספרים היותר נמוכים, אבל...
מה הרב מחר שלך, עמי?
רב מחר, תראה, בתקופה האחרונה הוצאנו ספר שנקרא "לא ביקשתי לבוא לעולם", את דוקטור אלעד בן אלול, שהוא בעצם הנגיש את שיחותיו של הרב מניס פרידמן, הוא רב חבדניק אמריקאי, שהוא הרב הכי נצפה ביוטיוב, והספר הזה כבר חצה את ה-5,000 עותקים, אני יכול להגיד לך, וזה בהחלט רב מחר. ספר שבעצם בא לומר מה יש ליהדות, כן, ולחסידות לומר אל מצבו הקיומי של האדם. אבל בהחלט, כשאנחנו עוברים את ה-3,000, 4,000 עותקים, אנחנו בהחלט יכולים להיות מאוד שמחים, ודאי בתקופה האחרונה, הייתי אומר שהשנה האחרונה קצת יותר קשוחה.
נדבר באמת על מצב השוק, כי הוא נוגע גם בכם, למרות שאנחנו מדברים, הרבה פעמים אנחנו אומרים שידיעות ספרים, הצד המאוד חזק שלו זה באמת ספרי היהדות, עליהם אנחנו מדברים, אבל גם אתם קיבלתם את המכה שקורונה הנחיתה על כולנו. נעבור אליך ברשותך, יהושע מילר, 150 ספרים בכל שנה?
כן, 150 ספרים בשנה.
150. כשאתם יותר בתוך מסגרת, נכון? אתם יותר בתוך משבצת. הספרים שלכם הם הרבה יותר ארדקור מאשר העולמות שעמי הולך אליהם.
אז המסגרת, אם אני אדייק, גואל, המסגרת שלנו הוא שאנחנו, ההוצאה שלנו ממוקדת בספרי יהדות, וזהו. אין לנו אגף של פרוזה בזה, הוצאתי יותר מוכשרת בפרוזה. אנחנו עושים רק יהדות, בישראל ובארצות הברית. אז בגלל שזה המוקד שלנו, אנחנו גם הרבה יותר חזקים.
מה יהדות? מה אתה מכניס תחת הכותרת הזאת?
אז יש את הספרים שהם מסתכלים על העולם בעיניים יהודיות, ויש את הספרים שהם עוסקים בנושאים בתוך היהדות. אז יש לנו באמת, אני יכול להביא לך כמה דוגמאות, יש לנו זכות עצומה לעבוד עם דמויות כמו רב שטיינזלץ שנפטר, וגם רב זקס שנפטר.
הרב יונתן זקס, כן.
כן, כן.
הוא היה רב של אנגליה בכלל, נכון?
נכון, אני גדלתי באנגליה, וזכיתי לעלות לארץ, וזכיתי באמת לעבוד גם עם הרב זקס, עם עוד הרבה מאוד ספרים.
והייתם צריכים לתרגם את ספריו של הרב זקס, כדי להביא אותם לעברית, לקורא העברי.
בדיוק. התרגום המילולי, או התרבותי מילולי, שזה עשה ממש באמנות רבה, זה צור ארליך, ועשה ממש, אני מניח שיצא לך לקרוא בעברית, ממש בצורה מופתית. זה חלק אחד מהסיפור. אבל התרגום השיווקי נקרא לזה, מאמץ הרבה יותר גדול, כאשר לפני 7 או 8 שנים, בישראל, לעומת חוץ לארץ, שהוא היה אפיפיור שם, בחוץ לארץ, פה בישראל אף אחד לא הכיר אותו, החנויות לא רצו אותו.
לא רצו? לא רצו את ספריו? תסביר.
לא, כי יש במה. יש במה גם בצומת סימסקי וגם בחנויות ספרי קודש. יש במה אחת. והם מוכנים לקבל מאיתנו את כל הספרים שלנו, גם של קורן וגם של מגיד. שמחים מאוד אם זה ספרים ישראלים שהם מכירים, או אם זה רב אחד מאנגליה שמביא להם איזשהו ספר, לא מוכר, לא רוצים שזה יתפוס את המקום. ואנחנו ממש
אז זה עניין של מקום, זה לא שהחנויות הדתיות אמרו לכם, זה לא רב שאנחנו חותמים עליו.
לא, ממש לא. אוקיי. כן, זה רק עניין של מקום ולא מכירים. ובאמת בהרבה סייעתא דשמיא, ובהרבה עמל, היום, ברוך השם, באמת כל ספר שאנחנו מוציאים שלו...
כמה הוא מוכר? 20,000.
בהתחלה, אני מתכוון, השותפות הגדולה שיצאה, מכרנו 3,000, וזה היה ממש בעמל ובעריקת דם. והיום, בגלל שבאמת הוא הסכים שוב שוב להגיע לארץ, הוא גם היה מאוד מאוד קשוב, וזה אני רואה עם הרבה מאוד סופרים שאנחנו זוכים לעבוד איתם, סופרים באמת אנשי מופת, ככל שהסופר יותר גדול ויותר עם מעוף, הוא יותר קשוב.
כמה עולה, אם אני אדם חרד, ואני רוצה לקרוא, לקנות לעצמי ספר לשבת של הרב זקס, או של הרב שטיינזלץ, כמה עולה ספר?
אז יש את הקטלוגי, שזה אזור ה-100 שקלים,
אוקיי.
אם זה 80, או אם זה 120.
כמו פרוזה, 120. אוקיי.
מי, כן, אבל בגלל שלנו באמת יש את ערוץ השיווק, לא רק של צומת סימצקי, אלא גם ערוץ השיווק ישיר, שזה מול כל מיני מוסדות. אז יש הרבה מאוד מוסדות שקונים מאיתנו, 50 או 100 או 150 ספרים, למתנת סוף שנה וכאלה, והם קונים את זה במחיר יותר מוזל.
משפחה דתית או משפחה חרדית קונה יותר ספרים מאשר משפחה חילונית?
אני לא יודע. אני לא יודע.
אמי, אולי אתה יודע?
אני רוצה להסכים עם אמי, מה שאמי אמרה קודם, שבאמת הגבולות התשתשו בין חוזרים בתשובה ודתיים לחילונים, כי באמת יש הרבה מאוד חילונים כאילו,
שרוצים להציץ לתוך הפרדס, כן.
לא להציץ, מעניין אותם, מעניין אותם, ואין שום בעיה שיקרה, אנחנו לא דור שמתנגדים, לא לכאן ולא לשם.
עוד רגע אשאל אותך, יהושע, ברשותך, על מאחורי הקלעים, כיצד עובר תהליך הפרסום של כל ספר, כי גם זה מעניין, אבל אמי, נסה לענות על מה ששאלתי את יהושע עכשיו, האם משפחה דתית חרדית קונה יותר ספרים מאשר משפחה חילונית?
אני חושב שהנתונים תומכים
בהנחה הזאת, כן.
כן, כן, אני רק לא חושב שנכון להשוות דתי וחרדי, זה עולם קצת שונה, כי העולם החרדי לא רוכש ספרים דרך סטמטקי וצומת, והציבור הדתי כן נכנס לשם וקונה בהמוניו. יש איזשהו, כנראה הכבוד לאות הכתובה, לטקסטים, לעובדה שיש את שבת כמובן, ששם אין מסכים וחייבים לקרוא, אז אני מעריך, למרות שגם פה המספרים ודאי גם כן קצת זוגים כלפי מטה בתקופה האחרונה, אבל עדיין דומני שכן, שאכן...
ואלה גם ספרים, אמי, שאפשר לקרוא בהם שוב ושוב, זה לא שסיימת את מאיר שלב האחרון והנחת אותו בצד.
לגמרי ספרי עיון, ספרים שבדרך כלל חוזרים אליהם, ודאי אם זה ספרי פרשת שבוע, או ספרים מעוררי השראה, ספרים שאתה חוזר אליהם. הציבור הדתי קורא אגב גם כן פרוזה, כמובן.
כן, כמובן, אנחנו יודעים את זה גם מעולמות אחרים. אמי, האם יש הצפה? האם 2000 זה נשמע לך כמו מספר הגיוני?
2000 לדעתי זה כולל ספרי קודש, מהדורות שכל מיני מכוני מחקר או מכונים תורניים מוציאים. זה ודאי לא 2000 ספרים בשוק המסחרי, אין בכלל סיכוי.
אבל יש הצפה בעיניך?
אבל יש הצפה לא בתחום היהדות, בכלל יש הצפה, יש הרבה הוצאות גדולות, הרבה הוצאות חזקות, כולם רוצים להציף את השוק, גם כן יש מנגנון של רשתות הספרים מעודדות להוציא הרבה ספרים, להדפיס הרבה ספרים, חלקם חוזרים אחר כך למחסן לצערנו.
אתה יודע מה אני חושב עכשיו, אמי? הרי כל ספרי היהדות האלה, נדמה לי, כן, פעם למדתי, אסור לגרוס אותם כמו שגורסים את ספרי הפרוזה. מה עושים איתם כאשר הם לא נמכרים? האם הם מוטמנים?
אני מעריך שגונזים אותם, אבל אנחנו משתדלים באמת, בתחום היהדות באמת זה פחות, נגיד ככה, ספרי קודש אנחנו נוציא, ספר שהוא ככה כולל את שם השם, מה שנקרא, ספרים כאלה אנחנו כמובן נדפיס פחות, נזהר יותר, אבל תשמע, יש ספרים גם שהם לא, הם בלי בעיה עם שם השם, הם עוסקים אמנם בנושאים של קודש, אבל הם לא כוללים את שם השם, ואז יש פחות בעיה הלכתית.
מעניין. יהושע, קח אותנו ברשותך אל מאחורי הקלעים. אתה אמרת, כאמור, אמרתי כ-150 ספרים בכל שנה, אבל כל אחד מהם צריך אישור, נכון? צריך סטמפה.
אז זהו, זה מתחבר גם למה ששאלת את העמית שלי, אמי, לגבי האם יש הצפה. באמת יש לנו ועדה, ואמי גם מכיר את זה.
ועדה.
יש לנו ועדה שמתכנסת. כל כמה זמן, גם בעברית וגם באנגלית, כי אנחנו מוצאים גם באנגלית.
שכוללת את מי?
כוללת נציג מהעריכה, נציג מהשיווק, נציג מהמחירות, ממש נציג...
אמרת ועדה, אני דמיינתי שאתה מדבר על רבנים שמאשרים האם להוציא או לא להציא, אוקיי.
לא ברוח הזאת, פשוט אנחנו כן חווים הצפה, אבל לאו דווקא בשנתיים שלוש האחרונות. יהודים כותבים, ויהודים קוראים, אנחנו עם הספר לא סתם.
בעיקר כותבים, צריך להגיד את האמת, כן.
כן, יוצא מה שרוצים לנוק, באמת הסופרים רוצים להעניק, וגם זה האהבה לספרים, אני מניח שקרה לך, מן הסתם גואל, שישבת וקראת ספר כל הלילה, זה קורה מתוך אהבה. אצלנו ביהדות, זה משהו דתי, בליל השבועות, בליל השנה ארבע, אנחנו מבטאים אהבה לספר הספרים שלנו, בקריאה כל הלילה. אנחנו מחבקים ספרים, אנחנו מנשקים אותם, אנחנו רוקדים עם ספרים. זה משהו שיהודים עושים בצורה דתית, וזה מושרש לנו ומתגלש גם לתחומים אחרים. אז אנחנו אוהבים ספרים, ובגלל זה המספר 2000 הוא ממש לא מופרך, אני יודע כמה ספרים אנחנו מקבלים כל חודש, וכמה אנחנו מסננים גם.
אתה קצת מרגש אותי, יהושע, אני לא יודע אם תכננת או לא, אבל אתה קצת מרגש אותי. אמור מילה, יהושע, על נשים כותבות, האם הם חלק מהקטלוג שלכם?
אז קודם כל, בגלל שנמצא פה עכשיו ברדיו, אנחנו רוצים יותר, סימן קריאה. אנחנו מוציאים רוב הספרים של יהדות שאנחנו גם מקבלים, וגם מוציאים, אנחנו נגיד מקבלים 30 ספרים בחודש, מוציאים אחד או שתיים מתוכם, זה הסינון. אז הרוב זה גברים, ואנחנו לא רוצים את המצב, כי אנחנו שמחים במצב הזה שיש הרבה גברים שכותבים. אין מספיק נשים שכותבות יהדות, אנחנו מברכים על זה, אנחנו רוצים את זה, מזמינים את זה. זה צריך יותר, פשוט צריך יותר. אנחנו כן מוציאים, אם זה רבן צמי ממזרחי, ואם זה יעל ציגלר, ויש כותבות והן איכותיות מאוד. אבל פשוט צריך יותר.
צריך
אנחנו
יותר.
רוצים יותר, כן,
מילה,
מזמין את זה.
מילה לסיום שלך, עמי, באותה שאלה, האם גם אצלך יש חוסר בנשים כותבות בתחום?
לדעתי, קודם כל, אני חושב שממש בקרוב תהיה פריחה, כי יש פשוט התפתחות אדירה של בתי מדרש ושל נשים לומדות וכותבות, אז אני ממש צופה שככה שהעשור הבא יהיה עשור של הנשים. אצלנו אין מחסור, אבל באמת בפועל בספרים שהוצאנו אין מספיק, כלומר הם צריכים להוציא יותר, אבל יש נשים שמתאבקות כבר על הדלתות, ויש ככה כתבי יד שמגיעים. אני מעריך שכולנו, גם ישוע, גם אני, בשנים הקרובות נוציא יותר ספרים של יהדות, וכולם ירוויחו מזה.
אז הנה, פתחנו חלונה. עמי בר אולץ ויהושע מילר, לעונג רב, תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה, חג שמח, חג שמח לכולנו.
איזה חג עכשיו?
חג.
שהוא הספר.
אוקיי, הבעלת אותי שאני צריך לעשות משדר מיוחד לכבוד משהו. אוקיי.
חג הספר, חג שמח.
תודה רבה, עמי ויהושע.
גם כן תרבות.
בדיוק לפני 11 שנים זה קרה, בחודש יוני 2011, אז ראה אור ספר ששינה את העולם. בתחילה הוא נלחש, איש לא הודה שהוא קורא בו, שהיא קוראת בו, מדויק יהיה יותר לומר, אבל במהרה כבר הפך לתופעה בעולם המולות הבינלאומי. אנחנו מדברים על 50 גוונים של אפור, של E.L. James, שם העת של אריקה לרנרד, ששינה את עולם הקריאה בחול, אך גם בישראל. מספיק היה לבקר בדוכני שבוע הספר השבוע ולראות דבר שברור לכל עין. טפטופים יש בכל הדוכנים, מעט פה ומעט שם, אבל בדוכנים ספציפיים יש גשם זלפות, בדוכנים המוכרים יצירות ספרותיות רומן רומנטיות. בדיוק בכך נעסוק עכשיו, נברך לשלום את הסופרת שרון צוהר, מחברת כשהגלים מתחזקים ועל המסלול וחמש אצבעות על היד ועוד ועוד ועוד, היא גם העורכת הראשית של הוצאות אדל ויהלומים. בוקר טוב, שרון.
בוקר טוב, גואל.
ונברך לשלום את מי שלצידך, הסופרת שרית חיים, מחברת מחסיר פעימה ועוצרת נשימה, והעורכת הראשית של מלודי, הוצאת בת של מודן. בוקר טוב גם לך, שרית.
בוקר טוב, חג ספר שמח.
חג ספר שמח גם לך, שמח שאמרת זאת. והשלישית בחבורה שלנו הבוקר בשולחן העגול שהקמנו עבורכם, מאזינות ומאזינים, אישני וייסלברג, היא מנהלת עמוד הפייסבוק כל הרומנטיקה הזאת, לצידה של דנה לדרמן אזולאי, עמוד פייסבוק שיש לו 49,000 חברות. ממש ממש כך. אני אומר חברות כי חברות. שני, בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. שרון, אני רוצה להתחיל איתך ברשותך. אני מניח שגם את חווה את מה שאני חוויתי כמבקר בשבוע הספר, וזה באמת גשם, הגשם הממטיר על כל הדוכנים שמוכרים דווקא את הסוגה הזאת.
לגמרי, לגמרי. חגיגה של ספרים ושל קוראות, התלהבות מאוד גדולה.
תגידי, וכל ההוצאות האחרות, הגדולות, שהן ממנכם ומשמאלכם, הם לא מסתכלים עליכם בקנאה עזה, איך אתם מוכרות עשרות אלפי עותקים בכל שבוע כזה, והם בקושי טפטופים?
אני מניחה שכן, כי זו תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה.
אף אחד מאיתנו כבר לא יכול להתעלם מהתופעה הזו. שרית, את יודעת לומר מה היה הרגע? האם הרגע הוא באמת 50 גוונים של אפור?
בעיקרון כן, גם לפני זה היו ספרים בז'אנר הזה, אבל כן, 50 גוונים של אפור לגמרי, זאת שעשתה את המהפכה ושיטה חיים של המון נשים בארץ ובעולם,
בעיקרון תמיד דובר על הז'אנר הזה, אבל היא עשתה את הפריצה הגדולה, וכולנו התחברנו לז'אנר והבנו שאפשר גם לכתוב וגם לקרוא ספרים.
כי מה היה הרגע? כי הייתה פדיחה לפני, נכון? היא כאילו הסירה את חומת הבושה.
בדיוק. פתאום מותר לנו לדבר על זה ולכתוב על זה ולקרוא את זה. אני חושבת שלקח לנו זמן להבין שאנחנו לא צריכות להתבייש במה שאנחנו קוראות, אפילו לי עצמי באופן אישי. היה קשה בהתחלה לספר מה אני קוראת, התחבאתי את מה שאני קוראת, ויצרה, אני חושבת, את הקהילה הגדולה בעולם של נשים שהתחברו מחדש גם לזוגיות שלנו, וגם נשים לנשים שהעזו לדבר על זה סוף סוף, ולשתף חברות, ולשים את זה למפה. לא רק בכובעים של נשים מכל מיני, יש לנו הרבה כובעים, אבל גם בכובע של האישה
המינית,
אני אקרא לזה.
האישה המינית. אני רושם, יש לי מחברת כאן ליד, שרית, אני כותב רגע את המילה הזאת, את המונח הזה, האישה המינית, כי אנחנו נחזור אליו.
שמצאתי עכשיו.
כן, נהדר. אז הנה, יש לך כבר כותרת לספר הבא שאת כותבת. שני, חיטטתי הבוקר בעמוד הפייסבוק שלכם, שלך וכאמור, של דנה לדרמן אזולאי, כל הרומנטיקה הזאת, 49,000 חברות. תשמעי, אני נדעמתי, הלוואי על כולנו כאלה עמודים, כזו פי פעילות, כאלה תגובות, כזה רוח חיה, אין, פשוט אין. תסבירי לי את זה.
קודם כל, איזה כיף שאתה אומר את זה, ושגם רואים את זה, אנשים שלא נמצאים עמוק בפנים, רואים את הקהילה המטורפת הזאת שנוצרה בזכות הספרים. דנה ואני הקמנו את הקבוצה לפני 8 שנים, כשיצא בארץ 50 גוונים, שאגב, אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד לא אהבתי את הספר הזה, אבל כן הבנתי שיש פה משהו גדול, וגם דנה, וביחד חברנו והחלטנו להתקשר להוצאות ולבקש מהם שאולי יתרגמו עוד דברים בסוגה הזאת.
את זוכרת את הטלפון הראשון? את זוכרת את התגובות הראשונות? מה אמרו לך?
ברור, אי אפשר לשכוח את זה. א', זה התחיל מזה שניסיתי בכלל לפרסם ביקורת על ספר רומנטי שקראתי באחת הקבוצות, ואמרו לי שאני פוגעת בצנאה של אנשים בקבוצה, ושאני שמה קוראים בקבוצה במצב לא נעים. וכשהתקשרתי להוצאות, הם אמרו שהם לא רוצים להיות מזוהים עם הדבר הזה, שזה זול וזה לא מתכתב עם הספרות שהם מוציאים. וזו לא הוצאה אחת, הרבה הוצאות אמרו לי את זה, וגם לדנה כמובן, אנחנו חילקנו את האנשי קשר, וזה היה ממש, באיזשהו מקום ממש נעלבתי.
משהו אומר לי שני, שאותן הוצאות ממש, שנתנו לך את אותן תשובות שמנית עכשיו, הן אלה שמוציאות היום יותר מכולם את הסוגה הזאת.
נכון מאוד, וגם חשוב להגיד שבעקבות ההצלחה של הז'אנר הרומנטי, נפתחו הוצאות שעוסקות רק ברומנטיקה. אנחנו בזמנו פנינו פשוט להוצאות הגדולות, כי זה מה שהיה, כן. אבל היום יש כל כך הרבה הוצאות שעוסקות רק ברומנטיקה, שנפתחו בעקבות אהבה לרומנטיקה, בעקבות זה שהבנות שהקימו את ההוצאה, קראו את 50 גוונים, החליטו שהן רוצות משהו כזה בארץ. אז היום אין ספק שכולם אוכלים את הכובע.
אני, כן, אנחנו נדבר עוד רגע על הכמויות, באמת האינסופיות שיוצאות כתוצאה מזה. אתם יודעות לבד, מאזינות ומאזינים, היום כאשר נכנסים אל חנות ספרים ברשתות הגדולות, בקושי אפשר למצוא ספרים, אבל את הקיר המלא והמכובד לספרות מהסוגה הזאת, כולם רואים, אי אפשר לפספס את הדבר הזה. שרון, אני עוד רגע תעני לי כמובן כולם על השאלה שאשאל, אבל ננסה לעבור מעבר לכולם. מי הקוראות שלך? האם יש להם DNA?
תראה, הרוב באמת נשים, וזה מאוד מאוד מגוון בגילים. מגילאי יש גם נערות, 16-17, וגם נשים מבוגרות. אתמול הייתי בכיכר, וניגשו אליי 3 אחיות שהם נעו בגילים שלהם מ-70 ועד כמעט 80, והם ניגשו וכל כך התרגשו ודיברו על הספרים, אז אנחנו רואים מגוון מאוד גדול. יש גם גברים, אומנם לא רבים, ואמרת קודם על הקבוצה של דנה ושני שהם מרבית האנשים, אבל יש גם גברים שהם קוראים, הם לא מגיבים על הקירות של הפייסבוק, אבל הם כן שולחים הודעות ומיילים.
האם נכון לומר, שרון, מה שאני שמעתי בשבוע הספר, לא ראיתי בעיניים, אבל שמעתי בשבוע הספר, שהספרים שלכן הגיעו גם אל העולם החרדי, ומין משתמשים בהם כמין, אני לא יודע אפילו לומר, מין חוזר כיצד מיניות אמורה או יכולה להיות?
נשמע, זה נכון. יש גם קוראות חרדיות, דתיות לאומיות, באחת ההרצאות ניגשה אליי בחורה חרדית לא מזמן, לפני שבועיים בערך, והיא נשואה טריה, והיא אמרה לי, תשמעי, כשעברתי הדרכת קולות, הרבנית אמרה לי, יש חנות במאה שערים שמוכרת את הספרים האלה, וכדאי לך ללכת לקרוא.
במאה שערים?
כן, כן, ככה היא אמרה לי. וזה מאוד הפתיע אותי, אבל זה מראה איזשהו סוג של שינוי, סוג של פתיחות, של דברים שאולי אצלהם עדיין לא מדברים עליהם, אבל כן הם יודעים שקיימים, והן כן קוראות, ולומדות מזה גם הרבה דברים.
אני מקווה שהן יודעות שהם, שהגברים לא חתיכים כמו בספרים, כן? שהגבר האמיתי לא נראה כמו שהם נראים בספרים האלה.
אני מניחה שכולנו יודעות, אבל יש אסקפיזם וזה דבר טוב.
זה מותר. שרית, אשאל אותך ברשותך על התפיסה את הסוגה הזו. עד כמה את, לא עד כמה, אלא כמה פעמים ביום את שומעת מנימה מזלזלת, מתנסית על היצירות שלך ועל היצירות שאת מפרסמת?
יותר מדי פעמים ממה שרציתי לשמוע. אני יכולה לספר שב-2017, כשאני יצאתי עם עוצרת נשימה, בשבוע הספר הייתה לי חוויה מאוד לא טובה, אני יוצאתי במודן. לא חוויה לא טובה מבחינת, בעיקר מבחינת מי שניגש לדוכן,
שמה?
וניגש לספר ואמר, אז כמו 50 גוונים של אפור, אני לא רוצה. עכשיו, אני דווקא מאוד אוהבת 50 גוונים של אפור, אני חושבת שהיא עשתה דברים מדהימים, אבל כל הז'אנר הזה, כאילו בעצם כולם מתייחסים לזה כרק ספרים שמדברים סקס, וזה ממש לא נכון. אנחנו ביקרנו...
אבל את הגדרת את זה בתור האישה המינית, שרית.
נכון, שמחפשת סיפורי אהבה.
כתבתי את זה במחברת ליד, כן.
אתה צודק ואני לא חוזרת בי. אנחנו כותבות סיפורי אהבה וכותבות סצנות סקס מאוד בוטות, אבל הם חלק מהעלילה. הספר הוא לא ספר שאתה קורא כל שנייה סצנה כזאת. זה חייב להיות חלק מהעלילה. הסיפור האהבה הוא מה שמושך אותנו לתוך הדבר הזה. אז שמעתי את זה המון, ואני באופן אישי חייבת להגיד שאני הגדרתי לעצמי אג'נדה מאוד ברורה כשהתחלתי לכתוב, אמרתי, אני הולכת לשנות את זה, אני הולכת... עכשיו, יש לנו שתי אסכולות בז'אנר, מבחינת הקורות.
רגע, תמשיכי את המשפט שלך, אני הולכת לשנות מה?
אמרתי, אני הולכת לשנות את
זה, זה אומר?
שיבינו שהז'אנר הזה הוא לא מה שהם חושבים, וזה לא רומן למשרתות, כמו שפעם הגדירו
אבל,
את זה.
אבל במשפט הזה, בדברים שלך עצמך, את מתנסית על עצמך. כי אם זה הדבר עצמו, אז זה הדבר עצמו, it's all good.
נכון, אז בדיוק מה שאמרתי, יש שתי אסכולות, אחת כמוני שניסתה לשנות ואמרה בוא נשנה, והשנייה שאומרת, זה מה שאנחנו קוראות, אנחנו אוהבות את מה שאנחנו קוראות, אנחנו לא מתביישות בזה, וכל השאר פשוט מפסידים. זה באמת איזשהו ויכוח בינינו אישי, שומעת את זה המון מחברות, כל אחת באמת, שכן שומעות, בואו, אנחנו קוראות את זה, ראית מה קרה בשבוע הספר, דרך אגב זה לא רק בשבוע הספר, אנחנו קוראות את זה כל השנה.
אז אני רוצה בנקודה הזו לעבור אל שני, כי יש לה באמת את ראיית העל על כל מה שקורה. שני, בזהירות אשאל אותך, ואת גם תעני בזהירות, האם הכותבות הישראליות משתוות לכתבות האמריקניות בסוגה?
קודם כל, זאת שאלה מצוינת, ומאוד קשה לי להכליל לשני הכיוונים, כי גם בספרות האמריקאית יש סופרות מדהימות, ויש סופרות שלא הייתי מצליחה לשרוד שני פרקים מהספר, אז ההכללה הזאת לשני הכיוונים היא קשה לי. אבל אני יכולה להגיד שכשסופרת מצליחה בארץ, הספרים שלה לפעמים אפילו מתורגמים לאנגלית ומצליחים גם בחול. אז זה מאוד תלוי, כאילו, מאוד תלוי בסופרת, אבל יש סופרות מדהימות בארץ.
ואותן סופרות מדהימות, האם הן יותר פוריטניות, האם הן בצד של שרית, שקצת נבוכות משריריו המסורגים?
בעיקרון אני חושבת שהסופרות הטובות, אלה סופרות שלא מתמקדות רק בזה בעלילה שלהן, אלה סופרות שמצליחות לבנות עלילה ממש מסועפת ומפורטת ומותחת, וכן, ברגע שהזוג מגיע לרגע המיוחל, גם זה קורה וזה גם מפורט.
לרגע המיוחל, אני מת על זה שאמרת עכשיו.
אבל הרבה מהספרים הטובים שקראתי בז'אנר, יש בהם אולי שתי סצנות כאלה בספר, זה פשוט היכולת לבנות עלילה מספיק טובה ומספיק... מיוחדת
ועמוקה. אבל אני אשאל את כולכן, אפנה אלייך שרון, אבל כל אחת שתרצה לענות מוזמנת. למה אתן נבוכות מהמיניות עצמה? למה אתן, אפשר היה לקוות או לצפות מכן דווקא לחגוג את הסקסיות הזאת?
קודם כל, אני חייבת להגיד שאני לא נבוכה.
אני תמיד שואלים אותי בהרצאות שאני מעבירה, איך את מרגישה עם כתיבת יצאנו צ'קס? אני אפה עליהם, באמת אני כותבת, ואחר כך כמו ששרית אומר, אמרה, מכיוון שהחלילה הרבה יותר חשובה לי ואני רוצה להתמקד בה, אני מצמצמת את זה, כי זה באמת לא העיקר. זה באמת באמת לא העיקר. אני לא נבוכה מזה, אני לא חושבת שיש סיבה שאני אהיה נבוכה.
אבל יש נימה גם... אפולוגטית, לא? יש מין נימה של...
לא, לא יודעת. תשמע, אני חושבת שזה כל אחד, כל אחת לגופה, או כל קוראת, אבל אם דיברת קודם על, על תגובות של אנשים, בתחילת השבוע, בשבוע הספר, ניגש אלינו בן אדם לדוכן ואמר, פה מוכרים את הרומנים למשרתות? ככה אצלי...
אבל את יודעת, אני זקן מספיק כדי לזכור שכך קראו לזה פעם. אולי הוא היה מהדור שלי או מהדור מעל.
לא, הוא נראה לי קצת יותר חיפש פרובוקציה וזה, אבל אנחנו באמת נתקלים בהרבה מאוד תגובות כאלה בסגנון, ואני רוצה להגיד, יש לנו מאות אלפי קורות בארץ, מאות אלפי קורות, ולהגיד שהספרות הזאת היא סליזית וכאילו אירוטית, פורנואית, זה להגיד על מאות אלפי קורות שהן סליזיות ו... ולא מבינות תרבות, וזה נראה לי חותם מאוד לאמת.
אולי ישאל אותך, שרית, זה מחרמן או שזה בכלל לא בעולמות האלה?
די, ברור. אז אני אגיד שאני בת 52, ועד 50 של עשור 2011, מעולם לא העזתי לדבר על זה, גם לא עם בן הזוג שלי. חשבתי שלא מדברים על זה, שזה לא... וכשגיליתי את זה, אני הרגשתי באופן אישי שהגעתי הביתה, והתחלתי בהתחלה בכלל לדבר עם חברות. ופעם ראשונה חשפתי פנטזיות ודברים שחשבתי עליהם, ואני זוכרת את השיחה הראשונה שלי עם אחת החברות הטובות שלי, שלא הכרתי, הכרתי דרך הפייסבוק. כל הלילה התכתבנו במסנג'ר, שיתפנו דברים שגם היא וגם אני מעולם לא שיתפנו, ואז זה הגיע לזוגיות שלי. שיתפתי גם את הבן זוג שלי, ופתאום... זה מה שאמרתי קודם, למה אמרתי האישה המינית? בדיוק בגלל זה. כי פתאום הבנתי שיש עוד פן שמותר לדבר עליו, ושזה לא הופך אותי למי שהיא...
לא בסדר.
בדיוק. כשאני יכולה פתאום לשתף ולהגיד מה אני רוצה, וזה לא רק בשביל להביא ילדים לעולם, בוודאי שזה, אני אגיד מרגש, אתה רואה, אנחנו עדיין, גם שאנחנו כותבות את זה, אנחנו, קשה לנו למילים הבוטות, לפחות לי, אז אני אגיד, זה מאוד מרגש אותי, כל ספר כזה, בטח, אנחנו... אוהבות אצלנו.
רגע, רק שאני אבין, שרית, את החלפת את המילה שלי מחרמן למרגש? אפילו המילה מחרמן מלחיצה אותך?
כן, לא תמצא אותי, לא תשמע אותי בחיים או משתמשת במילים בוטות, רק בכתיבה. באמת, כאילו משהו בי עדיין מתחבא. אבל בכתיבה זה כמובן פורץ כל גבולות, וכשאני מדברת עם חברות אז הכל בסדר, אבל אני חושבת שהדבר הזה, הספרים האלה, בגלל זה אמרתי שאני לא רוצה שיתפסו רק לסצנות הסקס, הם כן, הם חשובות מאוד, הם שינו לנו את המיניות, הם שינו לנו את השיח, אבל אנחנו עדיין לא רוצות שיקחו אותנו רק לשם, כי אני אומרת באופן אישי, בזוגיות, אני בעצם התחתנתי עם החבר הראשון שלי, ואני יכולה להגיד שכשהתחלתי לקרוא את הספרים האלה, נזכרתי למה התאהבתי בו. נזכרתי, זה כל פעם מחדש, כל ספר כזה יוצר לנו את ההתאהבות מחדש בזוגיות.
אולי כדאי שאתחיל לקרוא את זה. מילת הסיום, מילת הסיום שלך.
יכולת להמליץ לך על כך.
זה בדיוק, לכן פניתי לשני, כי רציתי לוותר על הסופרות, ולבקש משני שתשכח גם עם משתי הסופרות שאיתנו, ושתאמר לי את הטופ 2, את השתיים באמת בז'אנר הזה, שזה מאסט.
אני יכולה להגיד לך מה מדובר בקבוצה הרבה.
אוקיי.
הטופ 2 שלי הם אחרים, אבל אני קוראת כבר כל כך הרבה שנים שהטעם שלי נהיה מאוד מאוד ספציפי.
טופ 2 שני.
אבל האלה שהולכים הכי הרבה בקבוצה זה של סופרת ישראלית, הלוויה, הלוחמת. זו סדרה של ארבעה ספרים שהיא לדעתי מכרה בערך כמו ש50 גוונים מכר בארץ. זו של סופרת ישראלית אפרופו, ו... לא מפסיקים לדבר על הסדרה הזאת בקבוצה. ואני מנסה לחשוב על עוד איזה... עכשיו נכנסו לתחום הזה של הקריאה הרבה נערות, באמת נערות. אנחנו, יש לנו ערוץ טיק טוק מאוד פעיל, ובטיק טוק רוב העוקבות שלנו הן בחטיבה.
וואו.
והן לא מפסיקות לדבר על הסדרה שנקראת העסקה. זו סדרה, היא נקראת באנגלית אוף קמפוס, אני לא זוכרת איך תרגמו את השם לעברית, אבל זו סדרה של זוגות בקולג' זאת אחת הסדרות הכי מדוברות שיש בטיק טוק גם העולמי וגם בישראל, ועליה אני רואה המלצות שוב ושוב ושוב ושוב. אני אישית קצת פחות התחברתי אליה, אבל אנחנו מדברים על הטופ 2, אז לדעתי הלוויה, הלוחמת והעסקה.
מדהים, מדהים. אז הנה, הלוויה הלוחמת של שרון חיון גינת. זו הסופרת והעסקה של אל קנדי. מאזינות ומאזינים, שמעתם את זה כאן, את הדברים האלה. נאמר לכם תודה. שרון צוהר ושרית חיים, כולכם עם שין בשם, שרון, שרית ושני. אולי גם זה חלק מהעניין. אולי זה חלק מהעניין. אוקיי, אולי אני אקרא לעצמי מהיום שואל. תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה.
זהו, הגענו לסיומו של אסקט נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי, ועד הפעם הבאה, אילה לקה.
גם כן תרבות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.